הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי, ללחוץ על פלו ולדרג אותנו. ככה שתוכלו לפרגן לנו בדירוג מפנק, וכמובן חשוב גם לעקוב אחרינו באפל, ואם יש לנו חיבה אלינו, תנו לנו איזה דירוג טוב. וחייב להגיד שהרבה זמן לא הקלטנו פרק, אני חטפתי קורונה, אתה חטפת קורונה.
מבידוד לבידוד.
מבידוד לבידוד, ואנחנו מתרגשים לעשות פרק אחרי הרבה זמן.
חזרנו לחיים.
מה קורה?
באולפן חדש.
אולפן חדש.
מה קורה פה, כל הירוק הזה.
ממש כיף.
מאזינים לא יודעים על מה אני מדבר.
אז באמת היום מדבר על תפקיד הטלנט, אקוויזישן, או ריקרוטר, או תפקיד המגייס. ואנחנו נראיין את טל שחף, שמגיעה אלינו מסימילר ווב. בקצרה על המוצר שלהם, יש להם מוצר שנותן אינסייטס על השוק והמתחרים של עסקים בכל הגדלים. אז מה יהיה הלוז של היום? טל, תספר לנו קצת על סימילר ווב וקצת על היום יום של התפקיד ומה היא עושה שם. נדבר אחר כך על פרויקטים ואתגרים בתפקיד. לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד הטלנט אקוויזישן ולמה דווקא התפקיד הזה. וממש ממש בסוף נדבר על המאני טיים וטיפ לסיום.
טיל.
טיל.
מתחילים?
התחלנו.
יאללה. מה קורה, טל?
טוב, מה נשמע?
בסדר גמור.
איזה כיף
להיות. כן, כיף שאת פה. מולפן חדש, ככה, במיוחד בשבילך. ספרי קצת על עצמך.
טוב, אז טל, בת 29, גרה בתל אביב. בשנה ושלושה חודשים האחרונים אני עובדת בסימילר ווב כטלנט אקוויזישן. לפני כן עבדתי כמגייסת באינטל, התחלתי שם כסטודנטית, עברתי למשרה מלאה, ולפני כן עבדתי קצת גם בחברת השמה, הכל כזה תוך כדי תואר ראשון ושני. מה עוד? במקור אני מחיפה, אמא של מייבי, שהיא כוכבת בפני עצמה.
כוכבת רצינית.
לגמרי.
זה כלב.
כלבה.
כלבה. כאילו, כלב או חתול, זה מה שהיה לי בראש.
שם טוב.
שואל.
אחלה, אז הספקת לא מעט. בואי תספרי לנו קצת על סימילר ווב, מה החלק שלך שם, קצת מה המוצר, שמענו עליו במשפט.
אז סימילר ווב, אנחנו חברת SaaS, Software as a Service, ישראלית. מה שאנחנו עושים זה בעצם לפתח פלטפורמה שנותנת ככה אינסייטס באמת ללקוחות שלנו, שזה עסקים בכל הגדלים, החל מעסקים קטנים ועד ממש חברות גדולות, והמטרה שלנו באמת לתת להם ככה את כל המידע על השוק שהם נמצאים בו, על המתחרים שלהם, להבין את הטרנדים, איך להגדיל את המרקט שייר שלהם, איך להבין באמת מה עובד למתחרים, וככה להצליח. אז באמת נותנים להם את כל המידע שבסוף מאפשר להם לקבל החלטות בצורה יותר אסטרטגית.
נייס. ומה החלק שלך שם?
אז אני טלנט אקוויזישן, אני חלק מצוות הגיוס שיושב תחת מחלקת ה-HR. כן.
מה עושה טלנט אקוויזישן? זה בעצם השאלה הבאה.
כן.
מה עושה טלנט אקוויזישן ביום יום? איך את רואה את התפקיד? מה היעדים?
חשוב גם אולי לציין שכאילו את מגיעה מהטלנט אקוויזישן בחברה ולא בחברת השמה.
נכון.
זה גם חשוב לתדגש על זה.
כן, לגמרי. אז באמת יש הבדל. אז קצת נתחיל מהיום יום. אני, וואו, התפקיד שלי בעיניי כזה סופר משמעותי ומאתגר. בסוף ככה אנשים בחברה זה הכל, וזה מה שהופך, כאילו אני ממש מרגישה שיש לי השפעה ישירה להצלחה של הארגון, ואני בתור מגייסת, כאילו גם בסוף יש את הפן של החברה, ואנחנו רוצים להביא כמה שיותר ככה אנשים שיתאימו, שיאהבו את התפקיד, שיתחברו, שיראו את עצמם צומחים איתנו, שיתחברו למוצר, ואנחנו נמסתכלת כמובן גם מהצד בסוף של המועמד, ולוודא ש... גם מבחינת התהליך שהוא עובר, ואני מלווה אותו לאורך כל התהליך, ממש מהשיחה הראשונה ועד החתימה על החוזה, אז לוודא שהתהליך שהוא עובר הוא כזה נעים, ושהוא מבין ויש לו תחושת ודאות לאורך התהליך.
מגניב.
וכמובן שחשוב לי בסוף שכזה מי שמגיע יתחבר, שיואב את מה שהוא עושה, שיבין למה הוא מגיע, שזה יהיה כזה מאץ' לשני הצדדים.
נייס. אז איך זה נראה ביום יום? מגיע לעבודה, פותחת לפטופ, ואז מה?
כן. אז וואו, הימים שונים לחלוטין. אני חושבת שכל יום הוא בסוף עולם ומלואו, ותמיד יש כזה מלא התקלות ודברים זה, אבל בסוף אני בתור מגייסת מנהלת פייפליינים. אז לכל משרה יש את הפייפליין שלה. והיום יום, אז הוא באמת גם כולל מעבר על קורות חיים. אני אחראית לוודא שכל מי שהגיש את עצמו בסוף יקבל תשובה. אם הוא מתאים, לא מתאים, ואם מתקדמים בתהליך, אז אני מלווה, כן, בהחלט. אז אני מלווה את המעמדים לאורך כל התהליך, אם זה לקבוע את הרעיונות, אם זה כל פעם לשמוע איך היה להם הרעיון, לקבל את הפידבק הזה. כמובן שאני עושה להם כאילו גם את השיחה הראשונה בתחילת התהליך של להסביר על התפקיד, לשמוע קצת עליהם, לראות שיש פה התאמה ראשונית כזה. ואז ככה כל התהליך, הרעיונות הטכניים, עד שזה מגיע ממש לשלבים האחרונים של רעיוני ג'אר, שיחות ממליצים, הצעת עבודה, מסע ומתן אם צריך.
ותעשי לי סדר רגע מבחינת כמועמד טכני שלא מבין יותר מדי את עולמות ה-HR, יש מגייסות, זאת אומרת הדאנטריות, נכון? שהן מחפשות את הלידים נקרא לזה, ואז כשיש איזשהו מועמד או ליד, אז זה מגיע אלייך, ואז את מתחילה לנהל את הפייפליין, זה
ה... אז זה תלוי באיזו חברה.
אוקיי.
זה באמת משתנה. נתחיל מחברות קטנות. אז מחברות קטנות, אתה תראה, יכול להיות אפילו מישהי אחת שאחרי...
שעושה הכל. כן.
ג'אר וגיוס. וכשזה מגיע לחברות, נגיד, יותר בסדר גודל שלנו, כבר מעל 1,000 עובדים, אגב, אז אנחנו, אני בתור מגייסת, יש לנו צוות גיוס, אנחנו היום בישראל כבר 8 מגייסות, וכל אחת אחראית על משרה אחרת, ואנחנו, על משרות אחרות, ואנחנו בעצם מנהלות את כל התהליך. זאת אומרת, אני זו שעושה את הסורסינג, אם אין מועמדים עכשיו בתהליך, זה עליי. אז אני צריכה למצוא אותם.
סורסינג, הכוונה למצוא את המועמדים.
נכון, נכון. הדאנטים, כמו שתיארת. יש חברות, כאילו, ואז באמת אני אחראית על כל התהליך, כמו שתיארנו מקודם. יש חברות אחרות, גדולות יותר, קורפורייטס לרוב, שם זה כבר, תהליך הגיוס מתחלק לצוותים. זאת אומרת, יש צוות של מגייסות, יש צוות של סורסינג, שאלה שמחפשות את המועמדים, ואז מעבירות אותם למגייסות.
אז נגיד טלנט סורסר, יש תפקיד כזה, שזה בעצם הדאנט.
בדיוק, בדיוק. שלחפש את האנשים בדיוק לפי הפרופיל ודרישות ספציפיות, ניסיון ספציפי, ולהתחיל איתם את התהליך, להפוך אותם מליד למועמד שנכנס לתהליך.
מגניב. טוב, אז נדבר על איזה פרויקט או אתגר, משהו ככה שהמאזינים יבינו כמו שצריך את היום-יום שלך ומה באמת העומק בתפקיד.
וגם מעניין אותי לשמוע, כאילו אם באמת דיברנו על השלבים של גיוס של בן אדם, אז כאילו נגיד אולי אם זה באתגר או לא באתגר, צריך להבין את השלבים של איך זה עובד פחות או יותר.
אוקיי. אז טוב, בעצם אתגרים יש המון. זה יכול להיות החל ממנהל מגייס שהוא מאתגר, וזה יכול להיות משרה שמחפשים משהו מאוד ספציפי וסקילסט ספציפי, או עד שפה ספציפית שמפתח כותב בה וקשה למצוא כאלה, או חברות מסוימות שהוא עובד בהן וחייבים ניסיון בדיוק מחברות מסוגים כאלה. ומבחינת איך שהתהליך נראה, אז באמת כשנפתחת משרה, אז אני זו שככה עושה את השיחה הראשונה עם המנהל, כדי להבין באמת גם את הצוות, גם מה הוא מחפש, איך נראה הצוות, מה האתגר. אני ממש רוצה לשמוע איך אני בסוף מוכרת את זה למועמד, ולמה שווה לו להגיע לעבוד דווקא איתנו, או לעשות את השינוי הזה שאנחנו מציעים. ואז מהשיחה הראשונה, זה באמת ככה להתחיל גם לחפש את האנשים, צריך לעשות סורסינג, לפרסם את המשרה, אז גם לפעמים מגיעים
זה ממש לרמה של לרשום את ה-job description ו...
אז ה-job description לרוב זה משהו שכן המנהל עושה, אני אעבור איתו על זה בשיחה הראשונה כדי לוודא שאני הבנתי מה זה, ושבאמת זה כתוב כמו שצריך ומתאר את מה שאנחנו מחפשים. ואז באמת ככה אנחנו עושים, מתחילים את התהליך של לחפש את המועמדים הזו, שהם מגיעים מכל מיני מקורות, או שזה מגישים את עצמם, או שזה חבר מביא חבר, אני נפגשת עם עובדים בתוך החברה כדי לייצר עוד פייפליין, עושים הדאנטינג, עד שמגיעים למועמדים הנכונים, והם מתחילים באמת את התהליך ואת הרעיונות.
נייס. ויש איזה משהו ככה, אתגר ספציפי שבכל זאת יש לך לעלות כדי שנה, אוקיי, מגניב.
טוב, אז אתם בטח יודעים שהשוק מאוד תחרותי, כבר
חד משמעית.
מעל שנה, נראה לי. אז אנחנו בסימילר ווב, היו לנו שנה שעברה, לדעתי, מעל 150 משרות פתוחות בישראל. ואני מגייסת בעיקר לתפקידי, כאילו, R&D, המפתחים, ותפקידי פרודקט. אז ב-R&D אני יכולה לספר שהיו לנו בערך 15 תקני בקאנד, מפתחי בקאנד. וראינו, מסתכלנו, ואני מסתכלת גם בתור מגייסת המון על הדאטה, כדי להבין כל משרה, כמה זמן לוקח לגייס, ומה הדברים שמעכבים אותנו בתהליך, ומסתכלים על הפאנל כל הזמן. ושמנו לב שזה לוקח לנו המון זמן לגייס מפתחי בקאנד, וזה היה אתגר מאוד מאוד גדול. ומה שעשינו...
סורי שאני קוטע אותך, יש גם שלב שבו משווים את, את מה שקורה אצלכם החוצה, כאילו מבינים שאוקיי, זה קורה... אצלנו בצורה לא כל כך מהירה, אבל גם אצל אחרים, ו...
בטח.
מה הם עושים, כן?
כן, 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 אז גם, כאילו, יש המון קולגות שאנחנו תמיד כזה בקשר, וגם כשחושבים עכשיו, יש איזשהו אתגר עם משרה מסוימת, אז שנייה אני רוצה להבין מה קורה בחברות אחרות, איך זה אצלם,
מגניב.
מה עושים, כדי לקבל עוד השראה.
סגור.
אז בקיצור, מה שהחלטנו לעשות עם המשרת בקאנד, זה באמת... לגשת לזה בצורה קצת אחרת. החלטנו לשנות האסטרטגיה ובאמת לפתוח בוטקאמפ, זאת אומרת, לפתוח את האפשרויות ולתת צ'אנס לאנשים שמגיעים דווקא ללא ניסיון.
מה שנקרא ג'וניורים.
בדיוק, כן.
לאו דווקא, גם סטודנטים, גם הסבה או
אז הכל. אז חיפשנו כאלה שבעיקר ככה לקראת סיום התואר, שיוכלו להתחיל ישר משרה מלאה.
מגניב.
אז באמת בוגרי תואר ראשון ש... מגיעים עם פחות ניסיון, אבל יש להם המון את המוטיבציה ואת הפוטנציאל והרצון לגדול וללמוד, וממש בנינו להם תוכנית שתאפשר להם גם הכשרה כזאת מהירה יחסית, וגם בסוף מקום בחברה שהיא צומחת, ויש להם את האפשרות לגדול ולהתפתח, ובסוף ראינו בזה גם מבחינתנו ככה איזשהו פוטנציאל לעתיד, שגם ככה אנחנו יודעים שקשה לנו לגייס לאנשים יותר מנוסים, וזה לוקח המון זמן, אז יש פה באמת... הזדמנות אדירה. אז בנינו תוכנית גיוס, תוכנית ממש ממש זריזה. גם ככה אספנו, ברגע שפרסמנו את המשרה, אז כמובן שג'וניורים, כן, קיבלנו המון קורות חיים, מעל 600. סיננו ככה את כל הקורות חיים לפי קריטריונים שקבענו מראש, ועשינו להם איזשהו וובינר קצר שיסביר להם למה הם הולכים להגיע, אז שם הגיעו בערך 200 אנשים. ואז שלחנו להם איזשהו מבחן בית.
שכל זה היה בתקופת קורונה, אז בגלל זה הכל...
הכל אונליין, לגמרי.
זה גם המשרה הראשונה שלהם, וזה גם משהו שהוא אונליין, אז
כן, כן, ממש, ממש נגיש ונוח. כן. אז באמת הם עשו את המבחן הטכני הקצר בבית, ומי שעבר אותו הגיע ליום מיון אחד, מרוכז אצלנו במשרדים, זה כן היה במשרדים, ובאמת ככה עשינו להם גם רעיונות, רעיון טכני, גם פגשו מפתחים כזה מכל מיני צוותים, פגשו גם את המנהלים המגייסים, עשינו להם רעיונות HR, סיור כזה במשרד, הם ממש נחשפו כאילו להכל ביום אחד, ובסוף היום הזה ממש ידענו כבר עם מי אנחנו נרצה להתקדם, וגייסנו 19 בוגרים.
19 מתוך 600.
מתוך 600 בשבועיים.
מטורף.
מטורף.
3 מ-100.
יש לי איזו שאלה שעולה לי, כאילו, בסופו של דבר, לפעמים באמת חייבים איזשהו סיניור, מישהו קצת יותר מנוסה, וגם באמת שזה פותר את הבעיה שדיברנו עליה קודם, לעשות איזה קורס לג'וניורים, אבל בכל זאת לפעמים צריך את הסיניורים. אז איך באמת מתמודדים עם הבעיה הזאת שיש, נגיד, כל כך קצת אנשים מנוסים שאפשר לגייס אותם, מה באמת מגייס יכול לעשות כדי להתגבר על זה?
כן, אז יש כל מיני דברים, אני חושבת שבתור התחלה זה ממש להבין לעומק מה אנחנו מחפשים ולמה מחפשים ניסיון ספציפי, כדי שאני אוכל גם אחרי זה לשקף את זה למועמד. זה להיפגש עם העובדים מהצוות ולשמוע מהם ולשמוע למה טוב להם וממה הם נהנים ומה מאתגר אותם. זה לשבת איתם, כזה הזכרתי את זה קצת מקודם, של לשבת על הרשת קשרים שלהם ולחשוב, לחשוב איפה אפשר לפרסם אותם משרה, ולחשוב אם יש להם חברים שהם זוכרים אותם ולא דיברנו עליהם ושווה ככה.
לינקדאין פארטי כזה.
כן, כן, גם לינקדאין פארטי, כאילו זה משהו אחר, אני דיברתי על יותר אחד על אחד, ממש לשבת עם העובד, וככה לעבור על להיזכר בחברים שלו. אבל כן, גם לינקדאין פארטי זה לגמרי אפשרות, וזה יכול להביא פייפלן מעולה. אם זה לבקש לשבת עם המנהל המגייס ועשות ביחד איתו את הסורסינג, ולפעמים גם שהמנהלים בעצמם פונים, זה הרבה יותר כאילו מביא גם יותר תגובות מהמועמדים, וגם בסוף זה פנייה שהיא ככה יותר אישית.
כן. אז יש לי שאלה שאני חושב שהיא מעניינת משני הצדדים. אני אשאל את זה ככה. בעצם, מה מבחינתך זה פייפליין, שאת אומרת שאת מלווה מועמד, מה זה מבחינתך פייפליין מוצלח? ואיך אני בתור מועמד יכול להיות מוצלח בפייפליין? את מבינה מה אני שואל? כאילו, גם מבחינתך, מה, איך את אומרת, אוקיי, זה היה פייפליין מוצלח, כי מה? כי התייחסנו אליו כמו שצריך, כי בסוף הוא נתן לנו פידבק בגלאסדור וכולי, ואיך אני בתור מועמד למשרה הבאה, אומר לעצמי, אוקיי, זה מה שה-HR מצפה ממני, זה ככה אני, את יודעת, יעשה את העבודה יותר טוב.
כן, אז פייפליין מוצלח, וואו, זה שני צדדים. אז יש גם את הצד שלנו בתור החברה, ולהסתכל שנייה, לשבת עם המנהל, להבין את הפידבקים מכל מועמד, לשמוע מה הם חושבים, לשמוע אם באמת יש לו את הסקילסט שחיפשנו, ואם לא, אז לדעת לדייק את זה תוך כדי. ומבחינת המועמד, אז אני אחרי כל שיחה, וזה מה שאני אוהבת נורא גם בתפקיד ובליווי הצמוד, זה שאחרי כל רעיון אני אתקשר ושאל אותו איך היה. איך היה, איך התרשמת, אתה מבין יותר לעומק. כאילו, ואם עולים דברים, אז זה ממש עוזר לי ללמוד מזה ולקחת ולשפר.
ועולים דברים, כאילו מועמד מרגיש בנוח לשתף, כי הרבה פעמים זה כזה...
זהו,
אני חושב שאחד הקשיים הכי גדולים בתור מועמד, שאתה אומר כאילו... אני מנסה להיות הכי סבבה איתם שאפשר, ואז כאילו מה, אני אגיד פידבק לא טוב עכשיו על רעיון שהיה לי או משהו כזה, אז לפעמים זה נשמע אפילו קצת אולי מהצד שלהם כמשהו שהוא לא, הם לא באמת אומרים מה שהם אומרים, אז מעניין אותי לשמוע אותך, מה את חושבת על זה?
אז אני חושבת שזה בסוף אנשים, וזה חלק כזה מהאתגר, וגם מערכות יחסים בסוף שאנחנו מנסות לייצר עם מועמדים, אבל אני באה מהמקום של הכי להרגיש בנוח, וזה חשוב, וגם אני לומדת מזה, וחשוב לי לשמוע, וזה גם הרבה דברים שאני אשאל, נגיד, בסוף התהליך, ואיך עבר עליך, ומה הרגשת. אז כן, אני מאמינה שזה בסוף תלוי במה אנחנו מצליחים לייצר, כאילו עד כמה פתיחות זה, אבל אני שואלת בכוונה כדי שיהיה את המקום הזה. אז אני שמחה לשמוע פידבק.
מגניב. יש לי איזושהי שאלה, בעצם בסופו של דבר, כאילו, יש המון מועמדים שאת בעצם נותנת להם איזשהו מענה, כאילו בסופו של דבר צריכה ללוות אותם והכל. איך בעצם מנהלים את התהליך הזה מבחינת תיעדוף? לאיזה מועמד אני נותן יותר יחס, לאיזה מועמד אני נותן פחות יחס. ועוד שאלה שמעניינת אותי, זה איך מתמודדים, כמה מועמדים על אותה משרה?
כן. טוב, אז תיעדוף בסוף יש לנו את הצרכים של הביזנס. ואני יודעת להגיד, ואני גם מתייעץ עם מי שצריך, עם המנהלת שלי או מה שצריך, כדי להבין מה יותר חשוב עכשיו ומה יותר דחוף. בסוף מנהלים בטוחים שהם הכי דחופים והכי זה.
היית הכניסה את החשוב ודחוף?
כן.
יפה.
אבל זה באמת תלוי כזה בצרכים של הביזנס, ואני חושבת שבתור מגייסת גם חשוב לדעת להסתכל שנייה, שיהיה לי את הפוקוס של איפה צריך לדחוף יותר, ומה ככה לקראת סגירה, ואפשר שנייה רגע, ולהתרכז במשהו אחר. זה באמת כזה, צריך מין להסתכל ולדעת לשלוט במצב בכל משרה, ככה, בהתאם לסטטוס שלה.
קול.
נייס. טוב, רגע, אבל אני לא אפתר לך, איך אני בתור מועמד?
כן.
במשרה הבאה, יודע איך ה-HR חושבת, ומה היא מצפה ממני, מה מועמד טוב עושה?
זה עוד לפני הטיפ, כן.
מה מועמד טוב עושה? זאת השאלה.
אז אני חושבת שזה הרבה פעמים גם כזה לבקש את הפידבק, וזה בסדר, ואני מעריכה את זה, ושמחה לתת אותו. זה גם בסוף מלמד אותי, כאילו, להבין בדיוק יותר טוב מה לא היה טוב. ואני חושבת שכל מועמד בסוף יש את הדברים שיכולים לגרום לך לבלוט, אם זה הערך המוסף ופרויקטים נוספים ודברים שעשית מעבר לעבודה והניסיון הסטנדרטי.
אז גם להעלות את זה. אז בעצם את אומרת פתיחות, שזה לשני הצדדים, וגם אם יש לך איזשהו משהו שהוא מבדיל אותך, אז תחוף את זה.
לגמרי.
גם אולי HR. מגניב. אז דיברנו באמת קצת יותר מקצועי ועל אתגרים ודברים כאלה, אבל בנימה יותר אישית, למה בחרת דווקא את התפקיד הזה? למה התשוקה מגיעה משם?
וואו. טוב, זה בעצם, נראה לי שזה התחיל לי באזור, כאילו בתיכון שכזה אהבתי להדריך, בצבא הייתי מפקדת עירונים, נורא התחברתי כאילו לעבודה עם אנשים, וידעתי שזה כזה, גם אמא שלי תחס מהעולמות האלה, אז היה לי ככה דוגמאות מהבית, ואיך היא תשמח לשמוע.
אמא תהיה גאה.
אמא את שומעת.
בצוח שומעת. בקיצור, אז ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ואחרי הצבא כזה גם הרגשתי שעשיתי תפקיד סופר, סופר משמעותי, ונורא בא לי להרגיש סיפוק כזה ממה שאני אעשה בהמשך. אז הלכתי ללמוד תואר בניהול והתנהגות ארגונית בן גוריון, וידעתי שבסיום הלימודים אני כזה רוצה כן לנסות להיכנס לעולמות האלה של HR. עוד לא ידעתי גיוס, ידעתי HR בגדול, ולקראת סיום התואר, אז באמת אמרתי, טוב, אני רוצה לסיים את התואר, וזה כזה עוד משהו שלא משנה מה, מה אנחנו לומדים, אבל לסיים את התואר כשיש לי איזשהו ניסיון שהוא קצת יותר
חשוב.
פרקטי. כן. ובאמת לקראת סיום התואר הראשון, אז התחלתי לחשוב איך אני נכנסת ומשתלבת, וקראתי בפורום של HR, התייעצתי עם אנשים מהתחום, ובאמת ככה נחשפתי לעולמות הגיוס, והבנתי שזו דרך מצוינת ללמוד את הארגון, להבין איך הדברים עובדים מבפנים, להיות ככה משמעותית ו... במקום כזה מאוד אסטרטגי, וזה עבודה עם אנשים, שזה מבחינתי היה כאילו וואו, והמון משמעות כאילו, מבחינת התפקיד. אז אמרתי, טוב, אז זה מה שאני רוצה לעשות. ואז באמת ניסיתי לבדוק על איך נכנסים ואיך מגיעים. הבנתי שיש את ההבדל הזה באמת בין חברות השמה לגיוס לתוך ארגון.
בוא נדבר באמת קצת על הדוגמה, מה ההבדל המהותי בין שתי התפקידים האלה?
כן, אז חברת השמה בסוף עובדת עם חברות אחרות בשביל לגייס עבורם, ועוזרת להם בתהליך.
סוג של אאוטסורס, של השמה, של תהליך הגיוס וכו'.
נכון, ולגייס בתוך חברה זה ממש, כמו שתיארנו, לנהל את כל התהליך, לעבוד מול המנהלים בצורה צמודה. אז זה באמת שונה. ואז הבנתי שככה, לגיוס הרבה יותר קל להיכנס מהעולמות, זה מורכב יותר להיכנס ישר לתוך ארגון, גם צריך ללמוד את מה זה גיוס, וגם את הארגון עצמו, ואיך זה עובד.
את המוצר, את
כן.
מה הצרכים שלו.
לגמרי. אז באמת אמרתי, טוב, אני אתחיל מחברת השמה, אני אלמד מה זה גיוס, ואת הפרופילים, ומה מחפשים, ואיך מסתכלים על קורות חיים, ובכלל כאילו, מה זה אומר? אז התחלתי בשנה האחרונה ללימודים לתואר הראשון, התחלתי לעבוד בחברת השמה, צברתי שם ניסיון, ואז ככה המשכתי לתואר השני, כי זו הייתה הזדמנות והרגיש לי שזה הזמן הנכון, ואמרתי, טוב, אני אמשיך לעבוד תוך כדי התואר השני, ואז באמת הגיעה הזדמנות למשרת סטודנט באינטל, גם בצוות הגיוס, אז זה היה כאילו, הגעתי כבר עם ניסיון מחברת השמה, זה היה יותר קל להיכנס לתוך הארגון, והתחלתי לעבוד שם כמגייסת, אז
מגניב.
צד של הגיוס בתוך ארגון, כן.
אז ענית על זה כזה בין השורות, אבל אם נתמקד ממש בשאלה של איך הגעת לתפקיד ומה צריך לדעת כדי להגיע לתפקיד הזה, אז כזה אמרת פורומים ודיברתי עם אנשים, את יכולה קצת לפרט באזורים האלה, ממש כלים פרקטיים למועמדת ששומעת אותנו עכשיו.
שרוצה להיכנס לתחום, רוצה להיות מגייסת.
כן. אז האמת שאני חייבת להגיד שיש שם המון חברות שעושות סוג של בוטקמפים כאלה לגיוס, ואפילו הסבה, שזה ככה אפשרות, כל מיני אפשרויות מצוינות.
אז קודם כל לחפש את האפשרויות האלה, כי זה כניסה חלקה
נכון.
כג'וניור.
נכון. מגניב. ואני חושבת שלגיוס בכללי, כן, חברות הסמה זה בית ספר מצוין, וממש אפשר ללמוד שם ככה, גם מבחינת פרופילים וקורות חיים ו... שנייה על השוק ולהבין מה זה גיוס, ומשם הרבה יותר קל לצבור את הניסיון ובאמת להיכנס לתוך ארגון. אני חושבת שבאמת כאילו הרבה היום זה להתעניין ולשאול וליצור את הקשרים עם אנשים כזה בכל מיני מקומות כדי ש...
מה זה המקומות האלה? זה לינקדאין? אם אני עכשיו סטודנט, סיימתי את התואר, אין לי כל כך לינקדאין, אני לא יודע מה זה אומר... להתעקש על זה, או שלחפש בפייסבוק HR for HR וזה יעשה לי את העבודה?
אז לינקדין לדעתי היום, כן, זה כלי must. לגמרי. Mm-hmm, אני כל מועמד שאני היום פונה אליו, אני אסתכל גם בלינקדין שלו. זה כאילו מבחינתי באמת חובה, ואם אין לו לינקדין אז זה מוזר.
כן.
אז כאילו אנחנו... זה באמת חשוב, ובייג'ר...
הסטיפ ראשון שיהיה לך לינקדין.
כן, גם לפני שאתה ג'וניור.
ומעודכן, כאילו גם שנייה שלא ירק.
כן.
ובייג'ר כן, אז יש פורומים בפייסבוק, גם בלינקדין, יש קהילות.
יש פודקאסטים שמדברים על תפקידים, שמעתי.
לא, לא.
כן. קול, סבבה, אז חפרנו על זה.
יש לי שאלה בהקשר הזה, בסופו של דבר מגייס, יכול להיות שהרבה אנשים לא יודעים שהוא לא עושה אולי את עבודת ה-HR, אז השאלה כאילו, מגייס גם עושה לפעמים את ה-HR, את הרעיון מול המועמד, או שזה משהו שהוא...
בטח, כן, זה ככה השלב האחרון בתהליך, ושוב, זה משתנה חברה, יש חברות מאוד גדולות שאין בהן רעיונות HR. וזה גם כאילו
השאלה אם את עושה את הרעיון HR.
אז כן, אז היום בסימילר ווב אני עושה ככה ממש מהשיחה הראשונה עם המועמד, מלווה אותו את כל התהליך, עושה את הרעיון HR, עושה ממליצים ונותנת לו את הצעת עבודה.
מגניב.
האמת שהרמת לי לאיזושהי שאלה שלא חשבתי עליה לפני, מה הרעיון ברעיון HR? זאת אומרת, מה החברה רוצה להשיג? רוצה לראות שהמועמד מתאים לתרבות, או איזה דברים את בוחנת כשאת מראיינת מישהו ברעיון HR?
שאלת השאלות.
כן, אני תמיד אמרתי לעצמי, פשוט תענה, לא יודע, תהיה אתה כזה?
כן, כן, אנחנו בסוף, זה באמת ככה, זה השלב האחרון. אני חושבת שלאורך כל התהליך, בסוף אתה פוגש כל מיני אנשים, ולפחות מה שאנחנו מנסות, זה שזה לא יהיה... רק רעיונות טכניים. אני רוצה לדעת אם מי שראיין אותך גם היה רוצה לעבוד איתך. אז תמיד גם עולים פידבקים לאורך התהליך, ובסוף הרעיון HR מסכם את הכל.
הבנתי. אז גם פידבקים שעולים מהמנהל המגייס, את שואלת אותם ככה בצורה חכמה, ורואה אם עושה עליהם וידו.
כן, אני יודעת מה הדברים שאני רוצה לשים עליהם דגש, אני מכירה את הצוות ויודעת מה מתאים לו ומה צריך להיות, מה חשוב שיהיה במועמד הזה מבחינת... פרסונה, ובאמת בודקת שזה מתאים, בודקת שהוא מבין את התפקיד, בודקת מה השאיפות שלו, שזה ככה, שיש פה התאמה משני הצדדים.
סגור. אז די דיברנו על זה, אבל ממש בקצרה, talent acquisition בחברות שונות ומשונות, איזה הבדל יש בין, אמרנו כזה, נכון, cooperates, אז יש כמה סוגים, והפייפליין מתחלק, חברות קטנות פחות, יש עוד משהו שככה עולה לך והבדלים?
כן, לא יודעת אם אמרתי את זה כבר, בחברות גדולות לרוב אז באמת הצוות גיוס יהיה מחולק לצוותים, שכל צוות אחראי שם פוקוס על שלב אחר בתהליך הגיוס. אז חוץ מי, יש את הסורסרית, יש מגייסת, יש גם צוות שאחראי על השיווק של הגיוס ולהביא עוד לידים. לפעמים יש קורדינטור, מישהי שאחראית לתאם את הרעיונות, אז זה בארגונים גדולים יותר. בחברות קטנות יותר, אז לרוב המגייסת עושה את הכל.
מגניב. טוב, יפה. הגיע הזמן לפינה שאנחנו הכי אוהבים, פינת ה-Money Time, שבה ליד יביא לנו את הסקירה שאתם כבר מכירים. יאללה, גו. Time no money,
אז הפעם זה יהיה יצירתי, בלי איזשהו סקריפט מוכן, כי באמת היה קשה למצוא מה השכר שטלנט אקוויזישן מקבלים, כי כמו שבאמת על אמרה, יש פה המון חלוקות בתפקיד, אתה יכול לעשות רעיון HR, אתה יכול לעשות סורסינג, אתה יכול להיות רק המגייס עצמו, אז עשיתי ככה...
מגייס טכנולוגי, לא טכנולוגי.
נכון, אתה ממש צודק, אז אני אתן איזושהי סקירה. שכר מגייסי משאבי אנוש יכול להשתנות בהתאם למיקום, לניסיון ולמעסיקים. זה בעצם שלוש הוקטורים. עשוי להיות הבדל בשכר בין מגייסים או מגייסות, מתוך הארגון, מחברת גיוס חיצונית. כי זה באמת היה חשוב, שיש פה גם גיוס מתוך חברה, וגם כחברת גיוס חיצונית, שממה שאני יודע, בחברת גיוס חיצונית אתה מקבל איזשהו תגמול על זה שאתה מגייס מישהו, זה לאו דווקא עבודה שהיא קבועה, וכשאתה עובד בחברה, אתה ממש מקבל משכורת, ואתה לא מקבל איזשהו בונוס מיוחד, על זה שאתה מגייס מישהו. אז באמת נכנסתי לאתר ג'ולט, ועל פי נתוני אתר מנפאוור בישראל, נעשית חלוקה בין תתי התפקידים בתחום הגיוס. אז אני אתייחס למה שככה הבנתי שהוא ככה פחות או יותר באמת השכר בעולמות הגיוס, אז יש רכז גיוס טכנולוגי, שזה יותר מדבר בעולמות ההייטק, ויש סורסינג, אז בין לאחת שלוש שנים, מרכז גיוס טכנולוגי מרוויח בין 9 ל-12 אלף שקל, ובסורסינג בין 10 ל-12. בין 3 ל-5 שנים, גיוס טכנולוגי מרוויח בין 12 ל-15, ובסורסינג אותו דבר. ובמעל 5 שנים, זה בין 15 ל-17 אצל טכנולוגי, ואצל סורסינג בין 15 ל-18. עכשיו, הבנתי שבחברות הייטק השכר קצת עלה, הוא עלה, ואני אדבר קצת יותר בעולמות של מנהל גיוס, כי מנהל גיוס עושה כמה דברים ביחד, לא רק סורסינג ולא רק גיוס טכנולוגי, כמו שטל גם עושה רעיונות HR. אז באמת במקרה הזה, השכר בין 1 ל-3 שנים הוא בין 12 ל-15, בין 3 ל-5 בין 15 ל-18, ומעל 5 שנים בין 18 ל-20, ויכול להיות שגם יותר. מה עוד אני יכול להגיד? אז על פי נתוני אתר אתוסיה, שזה גם איזשהו אתר בעולמות משאבי האנוש, ניתן לראות כחלוקה בין דרג מקצועי לדרג ניהולי ושנות ניסיון, כאשר עם שנת ניסיון אחת השכר הוא בין 8 ל-10, עם 2 עד 4 ניסיון השכר עומד על 10 עד 13, ומעל 5 שנות ניסיון השכר עומד על 13 ויותר. עוד דבר חשוב, שנכון לשנתיים האחרונות בהייטק לעומת תעשיות אחרות, רמת הביקוש לעובדים במשרה עלה. יחד עם זאת, ברוב המכריע של המקרים, הביקוש הוא לבעלי ניסיון ולא לתפקיד ראשון. כתוצאה משינויים טכנולוגיים רבים, מחלקת משאבי האנוש ועובדי הנדרשים לעסוק בפיתוח הדרכה, ולרכוש מיומנות חדשות, כמו איתור טלנטים בעלי ידע ספציפי טכנולוגי.
זאת אומרת, פרדוקס הג'וניור הגיע גם ל-HR.
לגמרי.
אחלה. אז מגניב, שמענו את כל המספרים, אני בטוח שאת שומעת את זה, ואת עולות לך כל מיני מחשבות לראש. המספרים זה ממוצע של הדברים, אני בטוח שיש חברות שזה קצת יותר, חברות שזה קצת פחות, אז כל מקרה לגופו וחשוב שתזכרו גם את זה. ועכשיו אני אפנה אלייך כדי לבקש ממך טיפ לסיום, למאזינים, ככה טיפ לחיים.
אז אני אתייחס לתפקיד, אני חושבת שא', כאילו תמיד והכי חשוב להיות סקרנים ולשאול שאלות. גם מועמדים אוהבים ששואלים אותם, ואם אני לא מבינה משהו אז אני אשאל, כי גם חשוב לי לדעת וחשוב לי לדבר את השפה שלהם, וגם מנהלים כדי באמת להבין לעומק. ובסוף לזכור שאנחנו עובדים עם אנשים, והיינו רוצים שיתייחסו אליהם כמו שהתייחסו אלינו. אז וגם ככה התהליך הזה הוא מורכב ותמיד כזה חוסר ודאות, אז חשוב לזכור שזה אנשים ולהיות רגישים ו...
מגניב. אז אנשים, פתיחות, וזה המון דברים שרשמתי תוך כדי, אז אני אעבור עליהם ככה בזריזות, אבל לגמרי נגד בנקודות החשובות. אז קודם כל, מבחינתך, אנשים, 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 וזה מה שנותן לך את התשוקה למקצוע, שזה מגניב ממש. גיוון, כל יום נראה אחרת. אני חושב שהרבה אנשים היו רוצים את זה בעבודה שלהם. עבודת ה-HR, או ה-Talent Acquisition, זה ממש ניהול פייפליינים של מועמדים, שזה משהו שסידר לי את המוח. ועוד משהו שאהבתי, שבאמת אמרת, כמעט לכל השאלות שככה שאלנו, אמרת, פתיחות, זה מה שמעניין. פתיחות גם מהצד של המועמד וגם מהצד של ה-HR, ובסוף צריך להבין הרבה פעמים שכל התהליך הזה הוא כדי למצוא התאמה, ולאו דווקא להתקבל לעבודה ולהשיג משהו.
נכון.
שזה לפעמים יכול להיות מאוד לבוא מצד המועמד, שאומר, אני רוצה להשיג את העבודה.
נכון.
הוא מאוד יכול להיות עיוור ולהגיד, זה מה שאני רוצה, כי אני חייב למצוא עבודה עכשיו, כי כל מיני דברים
נכון,
כאלה אחרים.
נכון. אז אם יש פתיחות משני הצדדים, אז אני חושב שמגיעים לתוצאות טובות, ומה שהדגשת את זה, וזה היה יפה לראות. וזהו, הגענו לסיום הפרק, ככה בזריזות. אז פרק נוסף הגיע לסיומו, אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו והלינקדאין, שבו אנחנו מפרסמים את כל הפרקים ולפרסם את הפרקים הבאים. טיפים, רוצים לשמוע אתכם, תגיבו בפוסטים, תגיבו בקומנטים, לכל שאלה ומענה. וזהו, אז שוב תודה על ההזנה, תודה ליד, תודה טל.
תודה לכם.
ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.